הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תוצרת מקומית. החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי. בהגשת שדי חדד.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט תוצרת מקומית, הפודקאסט המשותף של קו-אימפקט ו-103 FM, שבו נדבר על הפוטנציאל האדיר, התמון בהון האנושי של החברה הערבית, וכיצד החברה הערבית מהווה מנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך באמת הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה. אני שדי חדד, מנכ"ל קו-אימפקט, ולצידי היום דבורית פינקלשטיין. אהלן דבורית.
היי שדי.
דבורית היא מנהלת למידה ופיתוח ארגוני במימון ישיר, ואור טייכמן מלכה, מנהלת מחלקת משאבי אנוש בחברת נטע. אהלן אור.
היי.
אז חברות שותפות של קו-אימפקט המקבלות ייעוץ וליווי לשילוב וקידום עובדים מהחברה הערבית, הם בעצם המנוע של מה שאנחנו מובילים בתוך הארגונים, ובפרק של היום אנחנו נסתכל מזווית שלא תמיד מדברים עליה. למרות שהיא המרכזית בשילוב כל אוכלוסייה בשוק העבודה ובפרט בחברה הערבית. היום נסתכל מנקודת מבטן של מנהלות משאבי אנוש, דבורית ואור, ונבין איך אפשר לעשות את זה אחרת. מהם האתגרים של המעסיקים, איך מתמודדים עם האתגרים האלה, ולמה אין מספיק עובדים ערבים בתוך המגזר העסקי הישראלי. ומהם היתרונות והחסרונות שלהם לעומת עובדים מיתר האוכלוסיות הישראליות, ומה באמת ניתן לעשות כדי להפוך את הכלכלה הישראלית לחסינה הרבה יותר. בואו נתחיל. אז דבורית, אנחנו נתחיל איתך, ואני רוצה לשאול אותך בעצם, כיצד נראה התהליך הזה של האיתור, של המיון, גיוס, קליטה והחלה של עובד מהחברה הערבית, ואיך הוא בעצם שונה, אם בכלל, מיתר האוכלוסיות בחברה הישראלית?
אני חושבת שכשמדברים על תהליך של איתור ומיון, באופן עקרוני אין הרבה הבדל. בסוף, אנשים הם אנשים הם אנשים, ואנחנו מחפשים את הכי מקצועיים אלינו לתפקידים, וככאלה אנחנו פשוט עושים את התהליך קליטה הרגיל. אני חושבת שההבדלים יושבים דווקא מאחורי הקלעים, בזה שצוותי הגיוס שלנו מוכשרים להבנה ולהתייחסות אולי טיפה אחרת למבטא, למקומות שבהם יש התנהגויות אולי אחרות שעלולות להתפרש אצלנו אחרת, לפערים התרבותיים שיש אולי. ובמקום הזה לצמצם ככל הניתן את ההטיות שיש בריאיון או אפילו בסינון קורות חיים, וליצור מצב שבו כל אחד מקבל שוויון אל מול הריאיון. בסופו של דבר, העובד שיושב מולי, הוא אותו עובד שאני צריכה ככה לנסות ולדמיין מה יהיה הפוטנציאל שלו, או איך הוא יצליח להשתלב, לא רק מקצועית, גם בצוות. כן. האם זה מתאים לצוות שלנו, האם זה מתאים למנהל? אני עושה את זה גם כשבן אדם הוא לא ערבי. אתה יודע, זה בסופו של דבר התאמה.
כן, אז אנחנו מדברים בעצם על ניואנסים תרבותיים שעושים בתוך התהליך כדי לייצר איזשהו אינגייג'מנט הרבה יותר טוב.
בדיוק.
אור, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מה צריכה להיות הגישה? למה חשוב שיהיה את ההבדל הזה של הניואנסים התרבותיים האלה בתוך תהליך הגיוס או הקליטה? למה זה חשוב?
סוף, אנחנו הבנו את זה כחלק מתהליך ההבחון שעשינו, שיש בעצם פערים. אי אפשר להתעלם מהטיות בתוך חברה הישראלית. לצורך העניין, כבר אנחנו כחברה ממשלתית רואים את זה בתהליך הגיוס, שאנחנו מפרסמים מכרזים. מכרז הוא בעצם מכרז לתקופת זמן מוגדרת, לפחות 5 ימים, יש פה דרישות סף של השכלה, של ניסיון לפי רמת עיסוק, ואין לנו כאן יכולת גמישות. והרבה פעמים שאנחנו רוצים להסיק או לייצר הזדמנויות בחברה הערבית, אנחנו צריכים להתגמש. וכאן אנחנו נדרשים למנגנונים של התאמות. לצורך העניין, אנחנו בנטע השתמשנו בעצם במשרות סטודנט, כדי באמת להסיק אצלנו מועמדים מהחברה הערבית, שעכשיו סיימו לימודים, ולייצר להם הזדמנות לרכוש אצלנו ניסיון, ידע, חשיפה לתחום עיסוק חדש בעולם התשתיות, ולאחר מכן לקלוט אותם אלינו לארגון.
ואתם מרגישים בתוך נטע שזה בעצם פתר איזשהו חסם משמעותי?
בשלב הגיוס כן, לגמרי. הרי בסופו של דבר, ברגע שמגיעים אלינו ויש גם סיפורי הצלחה, אז זה מייצר עוד חשיפה ועוד הד החוצה. אתגר נוסף אצלנו, ואני חושבת, אולי גם רלוונטי לכל ארגון, זה בתהליך הקליטה, שהרבה פעמים דבורי דיברה
לגמרי.
על זה. יש חסמים וכל מיני הטיות, חסמים תרבותיים, הרבה פעמים לא נעים להגיד דברים, הוא לא מקובל. ואנחנו יצרנו בעצם איזשהו תהליך של קליטה מלווה בבאדיז, בחונכים, שהם עברו הכשרה יהודית לרגישות תרבותית, לפתיחות, לזהות את אותם חסמים. ובתקופה הקריטית הזאת של הקליטה לארגון, הם בעצם מלווים את העובד ויכולים כל הזמן להציף לנו פערים. הרים שעולים.
אז במיוחד בתקופות ועידן מרובי משברים שאנחנו נמצאים בו, נדרש את ההתאמה הזאת ולפעמים לעמוד על קצות האצבעות ולמצוא את הנוסחה הנכונה, ותכף גם נחזור לשונות אם במידה והיא קיימת בין חברה שהיא ממשלתית לחברה עסקית, אז תכף ניגע בזה. דבורית, אני רוצה לשאול אותך לאור מה שאור אומרת, ספרי על איזשהו מקרה שהיה, שאת זוכרת במיוחד בהקשר הזה, בתוך הארגון שקשור להתאמות שנעשו אפילו בתהליך הקליטה, אם נתקדם קצת במחזור חיי העובד.
אני חושבת שמתוך שלל הדוגמאות, אני דווקא אביא דוגמה אחרת של איזשהו חסם צוותי. זאת אומרת, ממש לא רצו לקלוט עובדים ערבים. לא כל כך ידעו להכיל את זה, לא כל כך ידעו אם זה יסתדר להם. ולכן הייתה מעין הסתייגות כזאת, שאגב לא תמיד נאמרת בריש גלי, זה לא כל כך נעים לומר, אבל אנחנו הרגשנו איזשהו חסם כזה, איזשהו חשש אמיתי, והדבר הראשון שעשיתי זה עוד לפני שגייסנו, לקחתי אותם לסדנה של ניהול צוות מגוון, כדי להבין רגע שזה לא כזה נורא, שלהפך, שזה אפילו הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים, זה לא הזר והרחוק שאנחנו מדמיינים לנו בראש. הדבר הזה הפשיר את הקרח, הכשיר את הקרקע, והיום לא רק שיש עובדים בתוך המחלקה הזו, יש גם עובדים שממש מקודמים, שמקבלים יותר סמכויות, שמאוד סומכים עליהם ממש, אבל זה לקח זמן.
אנחנו רואים בצורה חד משמעית ששבירת הקרח הזאת שאת מדברת עליה, בעצם מעלה איזושהי מודעות אצל המנהלים, שהשונה הוא לא, הוא לאו דווקא מפלצת, והוא לא, לאו דווקא מפלצת גדולה כמו שאתה חושב, ובעצם התהליך הזה ששנייה מכירים ונחשפים, באמת, ואת מדברת פה על כלי שאנחנו מובילים ביחד בתוך הארגונים, שמייצר איזושהי חשיפה והיכרות.
אם אני יכולה להוסיף עוד משהו, כשקו-אימפקט עשו לנו אבחון, אז הם הלכו לדבר עם מנהלים, והיו הרבה מאוד מנהלים שאמרו, אני לא מכיר מישהו ערבי, מעולם לא ניהלתי מישהו ערבי, זה היה כל כך כל כך רחוק, שיש פה באמת הבנה לאנשים שלא רוצים, הם רוצים את מה שדומה להם, את מה שהם יודעים לקראת מה הם הולכים.
והיופי בזה, דבורית, ותודה שאת מעלה את הנקודה הזאת, שבעצם עצם החשיפה של המנהלים וההיכרות עם משהו שהוא שונה, משפרת גם את היכולות ואת המיומנויות שלהם בלנהל צוותים מגוונים, לאו דווקא מהחברה הערבית, ואנחנו רואים את זה גם מהמחקרים ורואים את זה גם בפועל, זה משפיע על אוכלוסיות גיוון אחרות. אור בהקשר הזה, ודבורית נתנה פה דוגמה על איזשהו כלי שעבדנו עליו ביחד בהכשרת המנהלים, וכמובן לקו-אימפקט יש אינטרס שזה יעבור בתוך הארגונים ללא התערבות של קו-אימפקט. שתפי אותנו באיזשהו כלי שקו-אימפקט הצליחה להביא לתוך הארגון, אשר השפיע על הביזנס בסופו של דבר.
אחד הדברים המשמעותיים אצלנו, אחרי בעצם חשיבה על תהליך הגיוס והקליטה והתאמות שנעשו והדרכות, זה פורום שגרירים. כן. פורום שגרירים משפיעים שהוקם בתוך הארגון, שהוא משלב עובדים גם מהחברה הערבית, ואני מובילה אותו בשיתוף עם קו-אימפקט, במטרה בעצם לשמוע את הקולות של העובדים. אנחנו מאמינים שבסוף את הפתרונות אנחנו נקבל מהעובדים עצמם, מתוך השיח. אז הרבה פעמים היה לנו תהליכי רוחב שהובלנו בארגון במשאבי אנוש, והיו לנו דילמות, איך נכון להעביר את התהליך, איך נכון לפנות למנהלים, איך נכון לתקשר כל מיני תהליכים כאלה, או אם לדבר על התקופות המתוחות שחווינו בפרק. שנתיים האחרונות. צפנו כל פעם את הסוגיות האלה בתוך הצוות, לשיח עם העובדים, תקשרנו החלטות גם מלמעלה למטה, גם מלמטה למעלה, מתוך הצוות העלינו סוגיות או מסקנות או המלצות להנהלה, וזה פתח כל כך הרבה חסמים, שזה היה מדהים, כלי מדהים לתקשורת, באמת ליצור את התרבות המכלילה ביום-יום.
מעולה, ותודה גם שאת מעלה את זה. אנחנו היום יודעים שבעצם כדי להכניס את החברה הערבית באופן אינטגרטיבי בתוך המערכת, הם צריכים להיות גם בפוזיציות שמשפיעות גם על החלטות ארגוניות, אולי לא רק בתוך רצפות הייצור או במפעלים, אלא גם בתפקידים אקדמיים ושיש להם את האפשרות לקבל החלטות. ובאמת הפורום שגרירים הזה, ואני מכיר מקרוב את הפעילות של נטע, הוא עושה פלאים. בסוף החברה הערבית, ואם אני משליך את זה על המגזר העסקי, בסוף החברה הערבית היא לא רק צרכן. כדי לעודד בעצם איזושהי תועלת עסקית, ושהחברה הערבית תקנה את המוצרים של אותה חברה שאנחנו עובדים איתה, אנחנו מאוד מעודדים לייצר את מפגשי החשיבה האלה. כי בסוף, לבנה שמייצרות חברות מתעשיית המזון, יכולה להיות לבנה שלא מתאימה לחברה הערבית, וכדי שהחברה הערבית תקנה אותה, צריך שנייה את התרבות של השיווק והצריכה של החברה הערבית, וצריך את האנשים שידעו לתת מענה לאותם לקוחות, וצריך להתאים את המוצר בסופו של דבר. ולכן, אני מודה לך שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי בסוף החברה הערבית היא לא רק חברה צרכנית, היא חברה גם שצריכה לייצר את המפגש הזה בין הלקוח לצרכן, והיא צריכה להיות משולבת בתוך הארגונים. דבורית, ספרי ליד כל ההצלחות והדברים שקרו, ואנחנו מכירים כבר שנים, על איזה קשיים את נתקלת בהם בתוך היום-יום של הדבר הזה, כי בטוח לא הכל ורוד.
קודם כל, יש לי עוד הרבה ברשימה. עוד הרבה הרבה פעילויות ברשימה. אני חושבת שאנחנו גם נורא ממציאות, לפעמים אד-הוק, לפעמים עם תכנון מראש. כמובן שיש לנו סדנאות גיוון גם למנהלים, גם לצוותים. קו-אימפקט מלווה את המנהלים שלנו, שמנהלים עובדים מהחברה הערבית. אנחנו עומדים איתם כל הזמן בקשר. אבל לדוגמה, אנחנו גוף פיננסי, שנותן הלוואות לרכב ומשכנתאות. ככזה, אני צריכה שהאנשים שלי יבינו קצת בעולם הפיננסי. בעברית זה נורא קשה. המושגים הפיננסיים, זה נורא נורא קשה, גם לנו, בדיוק. אז למישהו שהשפת אם שלו היא ערבית, והוא לומד בעברית מושגים פיננסיים, זה על אחת כמה וכמה.
נכון.
ולכן, זה דווקא עלה ממנהלי צוותים שאמרו, אנחנו רוצים ללמד אותם מושגים פיננסיים בערבית. אז אנחנו הלכנו, חיפשנו, ומצאנו מישהו שהוא בחור ערבי, הלך ללמד אותם מושגים פיננסיים, פתאום הם יודעים לדבר עם הלקוח, מתוך הבנה, מתוך ידיעה, מהשפה שלהם.
זה בדיוק החיבור לביזנס. בסוף, כדי למכור יותר מוצרים פיננסיים לקהל צרכני, צריך לחלוטין. לעשות את ההתאמה. זו דוגמה קלאסית לאיך עושים את זה בתוך השטח.
כן, אבל זה ממש צף מלמטה. זה לא משאבי אנוש שאלו את זה, זה לא אני. זו דוגמה אחת. גם במקום העבודה הקודם שלי, ידעתי שאני רוצה בסדנאות החונכים, להכניס תכנים שקשורים לגיוון, וממש ישבתי אז עם קו-אימפקט, יפנו אותי לאקורד, ועם אקורד בנינו סדנה שהיא ממש יהודית, שהיא גם מחברת את החניכה כפי שאנחנו מכירים, והבאדי כפי שאנחנו מכירים, אל העולם הזה של גיוון והחלה, כי היום אני מקבלת את יפה, ומחר אני מקבלת את מוחמד.
נכון.
ואני לא יכולה לחנוך אותם אותו דבר. כנראה שבכל זאת יש איזושהי שונות. הייתה המצאה ממש ממש טובה. אני אגיד שזה נפלא, וזה, אתה יודע, אנשים שמאוד אוהבים את התחום הזה, כמוני, אני כל דבר קטן, אני מרגישה שזה איזו הצלחה גדולה. הוא קיבל עוד סמכויות, הוא קודם להיות מפתח.
לא נשאל, זה בעלות.
אני מרגישה, כן, שזה הצלחות קטנות שלי כאלה, אבל לא תמיד, לא תמיד קל. הרבה פעמים התחושה היא קצת של שני צעדים קדימה ואחד אחורה. כבר התפתחנו, כבר הנה יש מחלקות חדשות שמקבלות, הנה יש עוד עובד, הנה זה קודם, ואז פתאום באה המלחמה. וכשבאה המלחמה, אני לא אגיד שזה מקריס את הכל, ממש לא, כי יש פה הרבה עבודה תשתית, נכון. הרבה עבודה לאורך שנים, אז לא הכל יכול ליפול.
נכון, כי נבנה חוסן בעצם.
בדיוק. אבל המקרים הבודדים האלה, שמקפיצים אותך, שאתה מסתובב שם במחלקה, ואתה אומר, נו, איך אנשים אומרים דברים כאלה? איך אנשים לא שמים לב מי עומד לידם?
כן.
כל מיני אמירות כאלה, שהן הרבה פעמים מעליבות, הן פוגעניות, ולפעמים הן לא כל כך פוגעניות ולא כל כך מעליבות, אבל הצד השני מקבל אותה מאוד מאוד חזק, כי כשהצבים חשופים, הכל כואב, לשני הצדדים.
לכן אנחנו אומרים בעצם שזה לא יכול להיות פרויקט שמחזיקה אותו אשת משה, וזו סוגיה שתכף ניגע בה. זה משהו שצריך שנייה להיות מודעים אליו גם המנהלים וגם העובדים, כי באמת תקופות מתוחות וקשות, כשהצבים באמת פתוחים והם מדממים, אז הכל מקבל משנה תוקף אחר. אור, שתפי אותנו, איפה את נתקלת היום בקשיים בתוך נטע ובכלל בתוך העולם הזה?
אז קודם כל, נטע זו חברה ממשלתית, חברה שמנהלת בעצם את פרויקט הרכבת הקלה, ומתוקף זה שאנחנו חברה ממשלתית, המכרזים אצלנו, הם, כמו שפתחתי ואמרתי, הם קצובים בזמן, לפחות לחמישה ימי פרסום, הגשת ומועמדות מתבצעת רק דרך אתר הקריירה, ולכן אנחנו נדרשים לחשיפה. לחשיפה בקרב הציבור, בקרב החברה הערבית, שהכירו בפרויקט. פרויקט אומנם בגוש דן, אבל זה פרויקט שהוא היום פרויקט התשתיות המוביל ביותר במדינה, ועושה שינוי משמעותי, ולא כולם מכירים אותו בחברה הערבית. אז צריך לעשות עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, שאנחנו עושים בשלוש שנים האחרונות, יחד עם קו-אימפקט, אם זה בקמפיינים של מסרים ברשתות, בכנסים, בסיפורי הצלחה של עובדים שאנחנו מעלים לרשתות, כדי לספר את הסיפור, כדי שיכירו את העשייה שלנו. זה שאנחנו חברה מנהלת, אנחנו בעצם מעסיקים במיקור חוץ, קבלנים ויועצים שהם בתפעול של הפרויקט. ואנחנו מנהלים את הפרויקט, זאת אומרת שכולם אקדמיים בארגון. ואחד האתגרים שלנו בעצם להגיע לאוכלוסיות האלה, גם לגייס אותם, גם לשמר אותם, בעקבות המיפוי שעשינו עם קו-אימפקט של החסמים, הבנו שהאתגר יושב בעצם על המרחק הגיאוגרפי פעמים רבות, אתגר מבחינת הניסיון של אותם עובדים, שהרבה פעמים אין לנו משרות ג'וניור, אז פיתחנו מנגנון בעצם מול האוצר, למענקי עידוד ושימור לעובדים מהחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית אצלנו בנטע. מנגנון לגיוס שבעצם עובדים שמגיעים במרחק של למעלה מ-70 קילומטר ממקום העבודה מחולון, אנחנו משתתפים במימון בשכר דירה, או נותנים יום עבודה נוסף מהבית. ומנגנון נוסף עובד בחברת נטע מהחברה הערבית, דרוזית או צ'רקסית, שמשלים שנת עבודה, בעצם זכאי למענה, עם חתימה לשנת עבודה נוספת. אז זה בעצם אתגרים שהתמודדנו איתם, וככה
מצאתם את ההזדמנות של זה, וזה זה, זה מדהים. בעצם אחת ההבנות שלי מהליווי של נטע, ואני מאוד מעורב בתהליך, היא שעם הזמן נטע גם יצרה איזשהו מנגנון של הגשה ישירות
נכון.
לארגון, וראינו במהלך השנים איזושהי עלייה בהקשר הזה. איך זה בעצם נראה בפועל? מה הפעולות שעשיתם כדי לגרום לאנשים להגיש אליכם מועמדות בצורה יותר ישירה, ולא דרך צד ג' או דרך מישהו שמתערב בזה?
אז המון המון חשיפה ומיתוג של נטע כמעסיק שמקדם העסקה מגוונת, שאנחנו פתוחים לחברה הערבית, עשינו קמפיינים בשפה הערבית, בשפה העברית, שוב פרסמנו סיפורי הצלחה, וכל אותם דברים בעצם הגדילו את החשיפה. ברגע שיש חשיפה, אז יותר מועמדים מגישים מועמדות עצמאית. זה המון המון עבודה בשותפות, יחד עם קו-אימפקט בסיוע, להבין איפה האתגרים שלנו, על מה לשים דגש. אנחנו רואים כל פעם שאחרי קמפיין מסרים ברשת, אנחנו רואים עוד איזשהו גל של עלייה, כן. עוד איזושהי הצלחה.
זה מדהים ברמת המוכנות וההשקעה הארגונית שאתן מביאות לפה, ו בסוף, אם זה לא מיקוד ארגוני, זה, אנחנו יכולים לרוץ וזה, ואנחנו כאילו נרוץ על הליכון, מאשר לרוץ למרחקים ארוכים, ותודה לכם על כל העבודה שאתם עושות. לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך דבורית, ואחרי זה נעבור גם לאור. מה היית מייעצת למנהלת משאבי אנוש שבדיוק מתלבטת בנקודה הזאת? האם זה שונה? האם יש מה לעשות, או האם יש דרך אחרת על היכולת שלה להשפיע על קידום תעסוקת החברה הערבית? מה הטיפ ככה שהיית נותנת לה, שמאזינה לנו כרגע?
מכל התפקידים שיש למנהלת משאבי אנוש, ויש לה הרבה דברים שקשורים לאנשים מן הסתם, עיסוק בגיוון צריך להיות ממש ממש מחובר לדבר הזה. זה לא קורה מעצמו, זה משהו שדורש הרבה מאוד עבודה, היא עבודה סיזיפית, שהשכרה לא תמיד בצידה. זה באמת תהליכים נורא ארוכים, השורות התחתונות שלהם לפעמים לא מוגדרות כל כך, אנחנו לא באמת יודעים לשים את ההצלחה, אתה יודע, בזכותנו. בגלל זה אני אומרת, צריך איזה משוגע לדבר. אז אם את מנהלת משאבי אנוש, והורידו עלייך משימה, תביא עובדים ערבים לארגון, זה לא כל כך יעבוד ככה.
כן.
צריך מישהו. המישהו הזה עדיף שיהיה המנכ״ל. כן. עדיף שיהיה מישהו מההנהלה. מישהו שהוא האונר של האירוע הזה.
כן.
כי זה לא פרויקט שמסתיים, זה משהו לאורך שנים. בסוף מדובר פה באנשים, אנשים שמגיעים לארגון שהוא ארגון ישראלי, והרבה פעמים החבר'ה שמגיעים מהחברה הערבית, לפעמים הם באים עם ניסיון מארגונים ישראלים אחרים, אז אין בעיה, הרבה פעמים הם לא מבינים מה אנחנו עושים רעש מזה בכלל.
כן.
אבל לפעמים מגיעים חבר'ה שלא היה להם ניסיון ממש עם חברה יהודית.
כן.
ולכן צריך פה מישהו שישב ומדידה ותכנון מראש. זה הרבה טיפים אני נותנת עכשיו, אבל זה באמת, זה לא יעבוד בהבלחות.
וזה טיפים חשובים, כי בסוף, כמו שאת אומרת, זה לא יכול להישאר כפרויקט צדדי או משאי, אלא מישהו צריך שנייה, מישהו עם סי, שידע גם לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, וידע גם לחבר אותה לביזנס. כי בסוף אנחנו יכולים לדבר גיוון והכלה, אנחנו יכולים לדבר על שייכות ומחוברות, אבל בסוף כשזה לא פוגש את הצרכים של הביזנס, וכשמישהו לא מחזיק את זה מלמעלה ורואה את החיבור הזה לביזנס, זה עלול לא לעבוד. אור, מבחינתך, מה ככה טיפ המחץ שאת יכולה לתת למנהלת משאבי אנוש שמאזינה לנו עכשיו?
קודם כל מתחברת לזה שזה הסיפור של כולנו בארגון, זה שותפות לגמרי של כולם, לא רק של משאבי אנוש, זה המפתח להצלחה. דבר נוסף, המון המון סבלנות, זה עבודת עומק, זה פעולות של תרבות ארגונית, חשיפה, זה פעולות שלוקחות המון המון זמן, אז לפעמים אנחנו לא רואים תוצאות מיידיות, וצריך סבלנות, וגם אם המחת זזה מעט, זה הרבה, זה בסוף עושה אימפקט לאורך הזמן.
לגמרי. אז תודה לשתיכן על הקול שהבאתן ועל החשיבות שלו. מאחל לנו עוד שנות שותפות ביחד, ותודה על כל מה שהבאתן. אז הבנו שעל מנת לאתר ולשלב טלנטים מהחברה הערבית צריכה להיות עבודה. ולפעמים עבודה קשה ומותאמת לצורך הארגוני והעסקי. הפוטנציאל הכלכלי והעסקי התמון בחברה הערבית יכול להוות מנוע רווח מיידי, אבל גם הבנו שהוא יבוא בשלב יותר מאוחר. איך עושים את זה נכון? בגלל זה יש אותנו, את קו-אימפקט, עם רשת שותפים שעוזרת למעל ל-83 חברות מהמגזר העסקי והממשלתי לשלב בצורה מיטבית את הטלנטים האיכותיים ביותר מהחברה הערבית. תודה שהאזנתם לפרק תוצרת מקומית, ונתראה בפרק הבא.
תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. הפודקאסטים של 103 FM.